המעשה שהוא עושה, כך רוח הקודש שורה עליו. יש צד כזה, שכל אדם, אם הוא עושה טוב, הוא זוכה לטוב. אם הוא עושה טוב בצורה מופלאה מאוד מאוד, הוא מוסר את נפשו ממש לעשות טוב, אז הוא זוכה להשראה רוחנית עליונה גדולה. הקדוש ברוך הוא לא מקפח שכר כל בריאה באשר היא. אז יש אנשים גדולים באומות. ועוד מקור, יש פסוק שאומר, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אז אומרת הגמרא, כהנים לוויים ישראלים לא נאמר, אלא האדם. מלמד שאפילו נוכרי ועוסק בתורה, הרי הוא ככהן גדול. ושוב, הרב חוזר אל הקריטריון. הדברים הכלליים הללו, מצד איזוז גובהם, אינם מקבלים שום שינוי מצד המצב של האדם המשיג אותם. כיוון שהאדם, כלומר, כשהאדם מגיע לכוון דעתו כלפי מעלה, במובן הנעלה והנשגב, שבשביל כך קורא, אפילו אותם שאינם מכירים לא את ישראל ולא את אביהם שבשמיים, קוראים לשם אלוהי עולם, ריבון כל העולמים, אלא עד אלא היה. כלומר, גם אפילו עמים שבגלוי הם עובדי עבודה זרה, כל מיני, יש להם פולחן של כל מיני כוחות טבע, אבל הם יודעים, יש כמה מיתולוגיות של כמה אומות, תרבויות עתיקות, שמתחילות במשפט, בראשית היה אחד הקדמון שאנחנו לא יודעים עליו כלום. ואחרי זה, שהוא איכשהו יצא ממנו זה, שנעף עם זאת, שהוליד את זה, שרצח הסבתא שלו, וכתוצאה מזה יצאו כל הקבינט של האלים שהם מכירים. אבל זה תמיד מתחיל במשהו, הם יודעים בתוך תוכם שיש משהו מעבר. מה זה הידיעה הזאת העמומה והמאוד מאוד ראשונית, שהם לא יודעים לפתח אותה, אבל יודעים אותה מאוד בוודאות? ניצוץ של אמונה, שקיים גם בתרבויות שלהם. אז במובן הזה, על זה נאמר הפסוק, כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר מוגש בשמי. גם אם בפועל הם מכוונים לאלילים שלהם, באיזשהו מקום פנימי נשגב, יש נקודת אמת שפונה כלפי מעלה. סוג הדברים מצד עצמם מהירים ומשלימים. מתי? כל זמן שהם עומדים ברום גובהם, ואינם משתפלים לרדת להסיק עימם איזה צביון חברותי מיוחד. למשל, באומנות. יש אומנות אוניברסלית ויש אומנות לאומית, עממית. כלומר, יש יצירות אומנות שקשורות לאדם באשר הוא אדם. כי יש חוש יופי משותף לכל אדם על פני האדמה. למשל, כל האנשים בכל העולם מעדיפים סימטריה. אולי בגלל שאנחנו סימטריים, או לפחות אמורים להיות, אז יש בחוש היופי האנושי, אז יש העדפה לסימטריה. אז אם יש יצירה שמייצגת סימטריה, כל האנשים בעולם יראו פה יופי. אז זה לא בעיה לקבל, כי זה כלל אנושי. במקום שבו באמת אין הבדל, אלא שייך לאדם באשר הוא אדם. אבל יש אומנות שמאוד מבטאת רגשות לאומיים מסוימים, חוויית חיים של אומה אחת לעומת אומות אחרות, מה ששייך כבר באמת לתרבות שלה, לאלילות שלה, לסריטות שלה, גם קשור לקבלת התורה. כולכם מכירות את המדרש שלפני שהשם נתן תורה לישראל, הוא הלך לבני ישמעאל, שאלו אותם רוצים לקבל תורה, שאלו אותו מה כתוב בה, אמר להם לא תגנוב, אמרו לו, לא בשבילנו. טוב, הלך לבני עשיו, שאל אותם רוצים לקבל תורה, אמרו לו מה כתוב בה, אמר להם לא תרצח, אמרו לו לא בשבילנו, הלכה בך תחיה, יש לנו ציווי, לא נפר את המסורת, וכו'. שתי שאלות. למה השם הלך אליהם קודם? ואם הם אומרים רוצים לקבל, אז מה הוא אומר? טוב, תחזרו למצרים? הם אמרו ראשונים, למה שאלת אותם ראשונים? דבר שני, למה השם שואל כל אומה את הדבר שהכי קשה לה? אם הוא אומר להם שעטנז, בסדר, לא נתבשתם על זה פשוטם ביחד. הוא ישר מתקיל אותם במה שהם לא מסוגלים. כן. נכון. 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 כן, אני חושב שזה, שהתשובה תענה גם על זה. אז עוד פעם, אז שתי שאלות. למה השם שאל אותם קודם? ושאלה שנייה, למה הוא של כל אומה את הדבר שהכי קשה לי? תשובה. התורה היא נשמת כל המציאות. אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. היה ראוי, בתור נשמת כל המציאות, שכל האנשים בעולם יחיו על פי התורה. אז למה באמת שלא כל האומות גם יקבלו תורה יחד איתנו? הרי אנחנו לא עם פרטי. ונברכו בברכה כל משפחות האדמה. למה שחלק מהברכה הזאת לא תהיה שהם גם יקבלו את התורה? אז התשובה היא, ועל זה המדרש עונה, שבזהות הלאומית שלהם, בעצם הגדרות היסוד שלהם כאומה, יש משהו שמתנגד באופן מהותי לתורה. כלומר, באופן שאם הם יקבלו את התורה, הלאומיות שלהם תתפרק. כי יש סתירה מהותית. וכיוון שהעולם צריך 70 אומות עד לעתיד לבוא, אז מחייבים לדחות את התורה. לכן זה שתורה ניתנה לישראל זה לא צמצום, זה לא העדפה במובן של בחירה סלקטיבית, כאילו שמשאירה את השאר בחוץ, אלא זה קיום עולם, שתורה תינתן לישראל, עד שבסוף לעתיד לבוא, ביתי בתפילה יקרה לכל העם. טוב, אנחנו עכשיו בצד האוניברסלי. מה שמתאים לאדם באשר הוא אדם, אומר רב, ומזה אמין נהגו גדולי הדורות מעולם לקבל באהבה את הנאמר מן החסידים והחכמים שבכל אומה הקדמת חובות על בבות. שהוא אומר, שהוא מצטט בספרו גם דברים שאמרו אנשים גדולים, רוחניים, טובים, לא יהודים. אז מה, מכניסים תרבות זרה? לא, זה דברים של עדינות, של מידות הנפש, של עבודת השם, שגויים אומרים. מה, הם לא יכולים? יש דברים שכן. יש דברים שלא. יש דברים שכן כי הם אנשים שנבראו בצלם אלוקים, ויש דברים שלא כי הם שייכים גם לאיזושהי אומה שהיא לא ישרה. אז זה סוג אחד, שהוא לגמרי אוניברסלי. עוד מין שני יש, אומר רב, שבעצם הדברים הינם כל כך כלליים, כלומר אוניברסליים, עד שאין לפרש באיזה שפה ולשון ומאיזה בין אומה שיאמרו. ומכל מקום הם סמוכים לרגשי לב ולהשפעות מעשיות באופן קרוב, עד שהם משתנים מצד הסגנון שלהם לפי תוכנה של כל אומה, לפי דרכיה ומחשבותיה. החלק הראשון, שיש דברים, כל בני אדם נבראו בצלם אלוקים, יש דברים, יש יצירות, אומנות, יש אמירות פילוסופיות שנובעות מהמקום הזה, מצלם אלוקים הכללי. צלם אלוקים הכללי, אין בו הבדל בין יהודי לגוי מצד עצמו. אז אלה הדברים, אם רואים שגדולי הדורות ציטטו דברים, כמו גם הרמב״ם, בהקדמת שמונה פרקים, כותב, קבל האמת ממי שאמרה, וחובות הלבבות, אפשר להביא את הדברים של החסידים והחכמים שבכל אומה. אז אלה הדברים שאין בעיה לקבל. זה סיכום החלק הראשון. עכשיו, החלק השני, אומר הרב, זה דברים שמצד התוכן הוא תוכן כללי, אבל כיוון שהוא יותר קרוב לרגשות ולמעשיות של אומה מסוימת, אז האופי הלאומי משפיע. למשל, ציורים של עקדת יצחק. פעם שמעתי על זה הרצאה שהראו דוגמאות. יש הרבה מאוד גויים ציירו את עקדת יצחק לאורך הדורות. אז עשו הבדל בין האומנים איטלקיים שציירו את עקדת יצחק. זה נורא דרמטי, עם הרבה עננים ברקע, ורואים את אברהם אבינו עומד ככה עם הסכין כאילו הולך לשיר פה אופרה, וכל כזה נורא כזה. ולעומת זאת, ציורים גרמניים הם מלאים אלימות. רואים את אברהם עם הסכין תחת, כאילו הולך עכשיו לעשות מנו קבב, כאילו כזה מלא רוע, מלא אכזריות, מלא אלימות, מלא אטימות, בלי ההוד הזה הנסתר, כאילו האיטלקי. אז רואים, הנה, הם תראו את העקדה, הם תראו את העקדה, רק הוא שייך ללאום האיטלקי, הוא שייך ללאום הגרמני, והדמות, התכונה של הלאום שלו, מופיעה ביצירה שלו. אז זה כבר לא אוניברסלי. הנושא הוא לא רק אוניברסלי, הוא יהודי, ממקור הקודש, מהתנך, אבל זה חייב לעבור דרך הציניורות שלהם. אז אם זה ציניורות ביוב, זה מקבל ריח של ביוב. אז אלה הדברים שצריך להיזהר. כמו שאף אחד לא תשתה מים מהאסלה, גם אם זה H2O, אבל זה היה במקום כזה שמעדיף לא לקבל משם מים. אז הדברים האלה הם מסוכנים לנו. למרות שהבסיס שלהם יש בו אולי אפילו נקודת אמת, נקודת טוב, אבל הוא יותר מדי מושפע מהאופי הלאומי המסוים של האומה הזאת. הדבר הראשון היה אפשר לקבל, שזה דבר שהוא כללי לגמרי. כמו ש2 ועוד 2 שווה 4 אפשר לקבל. אז יש גם דברים באומנות, שאם נגיד, אמרנו, יצירה אסתטית, נקודה, סימטריה. אין בעיה לקבל, כי זה משהו שכל אדם על פני האדמה נמשך אליו. וזה בסדר. אני יודע מה, שילוב של צבעים, ניגוד של צבעים, שהוא מעניין, שהוא... אין בעיה. יותר מסובך. מה, אתם מדברים על מוזיקה או על מילים? אז מוזיקה מחלוקת גדולה. כי יש דברים, נגיד מוזיקה קלאסית, שמוכח מדעית, שהיא משפיעה לטובה על מוח של תינוקות, כי יש בה סדר וקצב, זה עושה טוב. אז כלומר, יש דברים שגם פה, שהם לא, זה גם שוב צריך לבדוק, זה הרבה דקויות, כי חלק מהמוזיקה הקלאסית הזאת זה ממש חלק מתפילות נוצריות. אבל יש דברים שהם כלליים. ויש דברים שמאוד מאוד במוזיקה, מאוד מבטאים את הרוח הלאומית, ויש דברים, עכשיו, אז יש בזה מחלוקות מקצה לקצה. כי הלכה למעשה, כל מה שהוא לא חלק מפולחן עבודה זרה, מותר לשמוע. כמובן, לשים לב מה זה עושה לנפש. ברור, כי אם זה מקצב פראי, גס, מנמיך, אז ברור שאסור. מה? מה? לא בטוח, לא יודע מה זה. אם זה עבודה זרה, עבודה זרה, כן, כנסייה קתולית. זה עבודה זרה, ממש. בודהיזם, כל המזרח. הרבה ממנו, נגיד ככה, לא מה שעושים לתיירים. אבל הבסיס, עבודה זרה, ממש. אז משהו לא עבודה זרה ממש, הלכתית אין איסור לשמוע. ניקח את הצד השני, רבי נחמן, רק ניגון כשר, ממנגן כשר, כי זה מחלחל עמוק לנפש, אז אסור לשמוע ניגונים של עבודה זרה. הרבה צדיקים אחרים, אז מה שנקרא גיירו ניגונים. זאת אומרת, השתמשו בניגונים של גויים מהמקור, וכן, השתמשו בהם או במקצב או בבסיס, או עם איזשהו קצת שינוי למוזיקה של קודש. ושוב, זה גם, זה לא רק, גם במזרח, גם במערב. נגיד, כי יש מרה שבת, כן, יש מרה, אני. זה היה המנון של הצי הטורקי. אז זה היה מאוד מאוד פורסם, כי הצי הטורקי היה מאוד גדול והופיע בכל הארצות. אז יהודים השתמשו בזה. עכשיו זה כבר תלוי גם כל אחד מה זה עושה לו. כי מי שלא יודע את זה, אין לו בעיה. היה לי תלמיד בראש יהודי, הגיע מאוקראינה, היו ניגוני חב"ד שלא היה מסוגל לשמוע אותם. כי הוא הכיר את המקור באוקראינית שזה מילים גסות. אז הוא היה מסמיק. בניגונים שאחרים כאילו ממש מרגישים התעלות. והוא ידע מאיפה זה בא. אז לאחרים מותר לשמוע ולא עשו.
למה לאחרים מותר לשמוע את
זה? זהו, כי צדיקים לקחו על זה אחריות. אז זה לא משהו שמישהו החליט, אני יודע איזשהו, אני יודע משהו, מעבד ממוצא חרדי, ששוטט ביוטיוב ומצא איזה מקצב שהוא אהב ועשה מזה טרנס עם תהילים. לא, אבל זה שצדיק. כי המנגינה כשלעצמה לא מקבלת אומה, ואם המנגינה יכולה לשמש גם רגשות חיוביים, ואנשים לקחו אחריות וצדיקים, שישירו את זה בהקשר של קודש, וכבר אף אחד לא יודע מה היה המקור, אז הם אומרים, לדעת לשיטתם, אין בזה בעיה. לא, אני מדבר על מורי חב"ד, שהבינו פסיכולוגיה יותר מהפסיכולוגים. זה גישה. טוב, עכשיו, פה צריך, פה אומר, אבל כן, הדברים הללו, כלומר, שהבסיס שלהם אוניברסלי, אבל כן קשורים לסגנון של אומה מסוימת, הדברים הללו הם צריכים להיות מיוחדים לישראל, שלא לערבב את הסגנון המיוחד, הטהור שלנו, בסגנון זר, דלא לערב צלומי בצלומה דהרמה, לא לערב את צלמו בצלם נוכרי. ולפעמים, הנה, כמו אדמו"רי חב"ד, לצורך העניין, ימצאו גיבורי חיל, חכמי לב, שידעו לסנן ולזכך את התוכן הפנימי, השווה בעצם, שאפשר לקבל ממנו, להביאו יפה, יופי תמיד זה הרמוניה. כל מקום שיש בו יופי זה כי יש בו הרמוניה. אז להביא אותו באופן כזה שבסגנון הישראלי המיוחד והטהור. ואז יהיה לברכה, כאותה הברכה שבאה בכללות על ישראל מהגרים המעולים. שכשישראל עושים רצונו של מקום, הקדוש ברוך הוא רואה איזה צדיק יש באומות העולם, כגון יתרו ורחב, מביאו ומדבקו בישראל. אז זה יכול להיות צדיקים אנושיים, זה יכול להיות ניגונים. זה יכול להיות יצירות אומנות אחרות, או יצירות טכנולוגיה, שיכולות להיות כלי קדושה, כלי לקודש, והמקור שלהם מבחוץ. אבל אחרי שהם עוברים גיור כהלכה, בהסכמת גיבורי חיל, חכמי לב, לא כל צדיק, אלא צדיק גיבור, אז יכול לקחת בשבי ולחבר. ועמוד קכ"ג, שורה שנייה, ויש גם כן מין שלישי. של מחשבות של אמת ושל קדושה, שהן מיוחדות דווקא לישראל, לא רק מצד הסגנון, כי מצד התוכן והפנים. ומי שבא לערב בדברים הללו נטיים של חוץ, הרי הוא מערבב ופוגם. לאלה לא יועיל שום שינוי צורה ושום מיפוי סגנון, מצידן ינינו עם לבדד ישכון, ובגויים לא יתחשב. הנה, עכשיו הרב אומר, אמרנו, כמו שאמרנו, זה גישות. אמנם הרגל גדול, כבר ניסיון, בקיאות מיוחדת, בחריפות מורגלת, צריכה היא המחשבה עד שתוכל לבקר, כלומר להבחין, בבירור בין אלה החלקים, שלא להחליף מין בשאינו מינו. על כן, נמצא בין גדולי הדורות אחרים, כלומר חלק, משתמשים מכל הבעלי אדם, מטובי חכמי האומות, אפילו בדברים היותר נשגבים, ואחרים בורחים מזה לגמרי, ואחרים שעומדים בתווך, נוטים לכאן ולכאן, מקרבים בימין ומרחקים בשמאל. וישנם גם כן להפך, כלומר שמקרבים, שמרחקים בימין ומקרבים בשמאל. מה ההבדל? שימין היא היד החזקה, והשמאל היא היד החלשה. אז יש כאלה שמקרבים בימין ודוחים בשמאל, כלומר שהגישה הבסיסית שלהם היא אפשר לקבל חוץ ממה שלא, ויש כאלה שלהפך אי אפשר לקבל חוץ ממה שכן. שזה הכל תלוי באותו החלק שהעניינים, החלק מהשלושה חלקים שהרב הגדיר קודם, שהעניינים הנדברים מגיעים לשם. והרגש הקדוש הפנימי מנחה את קדושי הרעיון למטרה היותר טובה, אין השם אל יראיו, בתומת ישרים תנחים. הסוג השלישי, יש דברים שבאמת כל הרעיון, כל התוכן, הוא של עם ישראל. גויים לא הבינו את זה. שבת. הגויים יכולים להבין את הרעיון של יום מנוחה. הם לא ידעו מה זה שבת. גוי של שבת חייב מיטה, זה פשוט לא שייך להם. אז גם אם גוי יכול לצייר אישה מדליקה נרות שבת, כמו רמברנט, אז בסדר, אבל אין לו מושג מה זה שבת. לא יכול להיות לו מושג. אז אם גוי יביא להגיד דעות בענייני שבת, אז הוא קשקש. ארץ ישראל. וזה אולי, כי יש גויים שיותר מתחברים לרעיון של ארץ ישראל ועם ישראל, אבל בפועל מה זה קדושת הארץ? מה זה קדושת המצוות? לא שייך להם. פשוט לא שייך. טוב, אז עד כאן בעניין החלוקה הזאת. אז כמו ששבוע שעבר יצא לנו בהשגחה, מתאים לי ל"ג בעומר, הנושא שביקשתם, אז היום, נושא של ירושלים. איך ירושלים קשורה לתרבות ישראלית מקורית? אומר, עכשיו, הסיפור של המאמר הזה, שאם אני זוכר, ביקשו מהרב לכתוב מאמר על ירושלים לביטאון התנועה הציונית. אומר הרב, מראש הרי קדם, ממעמקי נשמת ישראל, תחיית האומה נובעת. כלומר, הרעיון הזה של תחיית האומה, זה לא רק שיפור המצב המדיני, שלא תהיה אנטישמיות, שנהיה נורמלי, עובד אדמה, ולא סתם מסתובבים, אלא המקור שממנו נובעת התחייה, זה המקום הכי הכי עמוק. מעומק, לא רק מהנשמה, מעומק הנשמה. החיים האיתנים, המפקים בעמנו, ומעוררים אותם לתחייה אחרי שנת מוות עמוקה של גלות קשה ומרה, הלא אינם החיים של נשמת ישראל השלמה, נשמת הגוי כולו, לא חלק ממנה, לא איזה כישרון מיוחד מכישרונותיה, כי אם רוח חיה השלם בכל גבורתו, בכל צבענו ותפארתו, והמטבע הבולטת לרוח נצח זה נחתמה בכליל שלמותה בעיר האלוהים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו, שהכל בה מחובר, הכל בה קשור, היא כוללת כל. רוח החיים, החי לעולמי עד, הדעה העליונה והנצחית, מצאה את מנוחתו בהר ציון, אשר האב סלע, נצח ישראל, מופיע בירושלים, עיר הנצח, בישראל הוא יודע את זאת בעומק חיי נשמתו. יודע הוא שהוא צריך להתכונן, כלומר להיבנות, ולהיות לעם. הוא יודע שארץ צריכה היא לעם. יודע הוא שעם צריך לכל קנייני חומר ולכל קנייני רוח. קנייני חומר, למשל, לחיי עבודה ופעולה, לעיקרים, קורמים ויוגבים, לחוצבים, בונים ופסלים, וקנייני רוח, למושכי שבט סופרים, וכל מיני אומנים שונים. ואת כל הכישרונות הללו רוצה להוציא מכוח אל הפועל, מרוחו העשיר והער. אבל יותר מכל זה יודע הוא, עם ישראל, שיש לו נשמה עליונה ורוממה, שהוא עם אלוהי עולם, עם פלאי פלאות, מקור אמונת אומן, מקור חיי הרוח העולמיים. זה שיש בכלל רוחניות באומות, זה בא מעם ישראל. מעיין, אור השם, ונשמת אל חיי העולמים בו חיה. מנשמת אלוהים חיים זאת, אשר בכל העולמים היא מחיה ומעודדת, מהירה ומשעשעת, נוזלת פלגים, כלומר מנביעה פלגים של חיי עולם בכל רוח ונשמה, מתארת ומקדשת את כל היקום, מפתחת אותו הלוך ופתח, מרוממת אותו מכל שפלות, נותנת עוז שירה ורוממות קודש במלוא עולם, שכינת אל חי. כלומר, השכינה שהיא האלוקות שמתגלה בעולם להחיות אותו, בישראל היא שוכנת בסגולתו הלאומית, ההיסטורית, הגזעית והאישית. ובציון היווה למושב לו, ומירושלים לא זזה שכינה מעולם. פה היא נמצאת. כלומר, המגמה האלוקית לתת חיים וטוב לכל המציאות, המגמה שמתוכה נברא כל העולם, שכין, במילה אחת, שכינה, איפה היא שוכנת בעולם? במשכן. כלומר, ירושלים. כשאנו באים לדבר על ירושלים, אז שחו כל בנות שירי החול. כאב ונדמו כל רגשי תרבויות שונות לקוחות מכל גוי נחר. פה השם בדד ינחנו. פה גאון ישראל עומד בכל הדר גאוותו. לא נכנעה גאות עולם אשר לו מכל החורבנות הרבים, מכל גלי הצרות אשר על ראשו עברו. עד רבה, הם הוסיפו לו עמדה ועוז, גאות עולמים והדרת צעיבה. כלומר, יש בירושלים משהו שהוא, אם נחבר את זה למאמר הקודם, למאמר המחשבות, ירושלים שייכת לסוג השלישי. דברים שהם מראש ועד סוף, רק שלנו. פה תרבויות זרות לא יודעות, לא מסוגלות, בהגדרה, לדבר על ירושלים. להבין את ירושלים. כן, ודאי. יש פה אולי ללחוץ ציבור? קרוזים של הרב ציודה? לא, ללחוץ ציבור. הקרוזים של הרב ציודה. אולי לשלושה באלול, סיפורים של הרב ציודה על הרב. טוב, לא משנה, תאמינו לי. כי הרב ציודה כתב את זה בקרוז פעם, שהכותרת שלו, ציטוט, ירושלים קדושה לשלוש דתות. הרב ציודה כותב שלהם היא קדושה של קברים, ולנו היא קדושה של חיים. שהמקור של זה זה סיפור, שכשהרב עלה לארץ, הרב זצ"ל, בכ"ח באייר, תרס"ד, לא לחינם, והיה הרב של יפו, ואז הוא העלה את ההורים שלו, שעלו לירושלים. ואז שההורים שלו נסעו לירושלים, נסעו לארץ באונייה, אז הם היו היהודים היחידים, נדמה לי. האונייה הייתה מלאה צליינים רוסים, להבדיל, שבאו פה להשתתח וכו'. ואז, והם היו יהודים. אז ניגשה אליה אחת מאותן נוצריות, ושואלת אותה, את אמא של הרב, למה אתם נוסעים לירושלים? אז היא אמרה, כמו יהודיה, אז היא ענתה לה, למה אתם נוסעים לירושלים? אז היא אמרה, מה, בירושלים יש לנו את הקבר של אלוהים. אז אמא של הרב ענתה, לכם יש שם קבר של אלוהים, ולנו יש שם אלוהים חי. זה ההבדל. אצלנו זה לב פועם, שנותן כוח באמת להכל. למה כשבית המקדש חרב זה מביא גלות של כל הארץ? למה כל השאר לא יכול לתפקד? כי זה הלב. זה תמיד, מי שמבין אותנו הכי טוב זה הסולים שלנו. מאויבי תחכמני. טיטוס אמר, יש את זה היסטורית, יש את זה, אני לא מצטט מילה במילה, אבל אומר, אני, בעיקרון, המנהג של הרומים היה לא לפגוע במקדשים של עמים. כשאחרי שטיטוס שרף את בית המקדש, אז התלוננו עליו ברומא, כי היה להם נוהג שלא שורפים מקדשים. זה לא לעורר מרידות והתקוממויות, ולמה סתם להשניא את עצמם על העם שהם כבשו. אז שאלו אותו, למה שרפת את המקדש? אז הוא אמר, כי אני הבנתי שהבית הזה הוא השורש, וכל השאר זה ענפים. ושאני לא אצליח לקסוס כל הענפים אם אני לא אחתוך את השורש. ככה. אצלנו זה שורש החיים. ואצלם, חוויה. מסוים. טוב, מכאן הרב מגיע. אז זה ירושלים. מה זה ירושלים? השכינה, הנשמה של הכל. זה האידיאל. עכשיו מהאידיאל, במעבר חד, הרב עובר לתיאור המציאות, כמו שהיא בדורו. אומר הרב, איננו הולכים ומגששים כעיוורים קיר כל ימי התחייה הלאומית. אנחנו הולכים, אבל אנחנו לא רואים את המציאות השלמה. אנחנו הולכים כמו עיוורים, מגששים. מת אשר הוקרא בשמה בארץ החיים, התחייה הלאומית. הרגש החזק, במה זה מתבטא? הרגש החזק המפעם בקרבנו הוא הרבה יותר עז וטהור, הרבה יותר גדול וניסה מכל ההסברים השונים אשר אנו תמיד מתאמצים להסבירו. הרבה דרך כלל מה אנחנו אומרים? שהעיקר זה השכל, העיקר זה ההבנה, וככל שאתה מבין יותר אז גם ירגיש יותר מדויק. וידעת היום מה שבוטא אל לבביך. קודם כל צריך להבין ואז להרגיש. במישור הלאומי, אומר הרב, זה ההפך. אנחנו מרגישים את האמת בצורה ברורה, אבל הסברים השכליים שנותנים לזה, שם ירחם. למה? כי מה הרגש אומר? נחזור לארץ האבות. שעם ישראל, חי ויחיה. איזה הסברים נותנים? סוציאליסטים, ליברליים, כל מיני פרשנויות עלובות. שאומר הרב, והרב כידוע כותב בעדינות. אתם יראה שמה שהרב כותב פה זה דברים הכי עדינים שאפשר לומר על זה. לבושים צועים אנחנו מלבישים את בן המלך. כי לא נוכל בנשמותינו הרצוצות לתאר את גודלו, גודלנו. מה איומות הן המחשבות אשר עלו על הלב מראשית ימי התגלות תחייתנו הלאומית עד כה? מחשבות שאם היה בהם קורטוב של אמת, היו יכולות להעמיד גם עם חי. וכל וחומר שאין להם כוח לחיות עם מת. כלומר, למה הרב מתכוון? מחשבות של כפירה. במקום אחר הרב כותב במאמר למהלך האידאות, שעם לא יכול בלי אמונה. ואם יש רוצים להעמיד חברה, תרבות על כפירה, היא לא תחזיק מעמד. כשאני הייתי בחוץ צעיר בישיבה, היינו שואלים, ומה עם רוסיה הקומוניסטית? אמרו לנו, חכו ותראו. אז חכינו וראינו. פשוט התפורר. לפני כן כל המומחים וכל הסוביוטים אמרו שאם אי פעם האימפריה הקומוניסטית ששלטה כמעט על חצי עולם, זה יהיה מלחמות עולם וזה יהיה מאות מיליוני הרוגים, בסוף ככה זה יתפורר, כי פשוט באמת אם אין חיות, אז זה יכול להחזיק טכנית מכוח האינרציה, אבל בסוף זה מתפורר. אז הרב אומר, רוצים לבנות חברה יהודית בארץ ישראל אחרי 2000 שנה, שעם ישראל חוזר לארץ על בסיס כפירה? זה מה שהרב אומר, רעיונות שיכולים להחיות אמת, להמית עם חי, בטח שהם לא יכולים להחיות אמת. טוב, אבל אומר הרב, אבל כל אלה המחשבות הזרות, וכל אורחות התור ודרכי החיים האפלים היוצאים מהם, דמוקרטיה, אז שיצעקו כמה שהם רוצים, עד שירגעו, אבל לא יכלו לנגוע אדמה, כלומר אפילו טיפלה, בעצמה של נשמת אלוהים חיים ההולכת ומתגברת בתוכנו ומקיצה אותנו לתחייה. הכוח שבאמת מניע אותנו ומחזיק אותנו כאן הוא הרבה יותר עמוק מכל הפרשנויות. מבשרת ציון העומדת על הר גבוה, האומרת להרי יהודה, הנה הולכם. זה מה שבאמת מחזיק אותנו ומחיה אותנו. כמו שהרב אמר, הנשמה. וזהו העד היותר נאמן, השלמות נשמת אלוהים חיים, המפעמת במסתרים בתוך תנועת התחייה שלנו. כי לא הגיוני לבב אנוש ולא רוח בשר חציר הגה את כל החזון הגדול הזה של תחייתנו, כי מדבר השם הוא. זה לא כי הרצל החליט, זה כי השם החליט והבטיח על ידי נביאיו, ממשה רבנו בתורה, שבחרית הימים יהיה קיבוץ גלויות, בקשו ישיב את שבותנו לארץ, ויחזקאל, והבאתי אתכם לאדמתכם, וזרקתי לכם מים טהורים, וישעיהו וירמיהו וכו'. הם ייסדו את המדינה, דבר השם הוא, וזרם אור אל אלוהי ישראל, הוא המתגלה בכל תנועותינו הקטנות עם הגדולות. הוא הולך לפנינו ליישר הדורים, והוא שוכן עמנו גם בכל תנועותינו. והבטחה, נכון? השוכן איתם בתוך תנועותה. איך? מצמצם את כוח גודלו לפי מידת כוח גבנו השבור, ולפי חילה שנשמתנו הרסוקה. ששניהם יחד שווים לתחייה, כלומר, הגוף והנשמה, בהדרגה איטית. אז המהלך הזה, אומר הרב, הנה הוא מהלכה של התנועה בעצמה. ההולכת בהדרגה את מסילותיה הצרות, אשר כבר עברה תקופות של ייאוש ושיממון, שבי רוח וטמטום לבב. כלומר, כשבנו, כאילו לאורך התנועה הציונית, מההתחלה היו אכזבות והיו משברים, הרבה אנשים עזבו, הייתה תוכנית אוגנדה, בנו המון על רישיון מהטורקים, בסוף הטורקים אמרו, רצו רישיון מהטורקים לבנות את הארץ בגדול, בענק, שלא תהיה הגבלה על מספר העולים, על שיוכלו להקים יישובים, לקנות קרקעות, אז על זה ממש הרצל בנה, ואז הטורקים אמרו, לא. אז היה משבר גדול, ביוש גדול, כבר כמה פעמים. ועכשיו, מה שקרה באותה תקופה, בעיקר בהתחלה אז הקימו מושבות, ואז היה עניין ליישב את הגליל, שהיה אזור שוב מהם לגמרי מיהודים, ואת העמקים, את עמק ישראל, ככה, ועוד כאילו ניסו לכבוש נקודות פה ושם. מירושלים התעלמו לגמרי. ירושלים הייתה שייכת ליישוב הישן. בתפרש עין ד' השנה שבה המאמר נכתב, אז הציונות החליטה להציב כמטרה, להגדיל ולבנות את ירושלים. אז אומר הרב על התנועה הציונית, והנה היא עומדת לפנינו בגודל לבב, בתאוות קודש בלבבה, ועומר גדול בפיה, לבנות את ירושלים היא חפצה, לעשות את ירושלים תהילה בארץ. טוב, אז זו הייתה הודעה של התנועה הציונית, מציבים את ירושלים כיעד. הרב, שהוא נשמע את התחייה, עכשיו הוא יכול להבין מה המשמעות הרוחנית של זה. אומר הרב, עלייתו של זרם מהלך התחייה, אז לגובה קודש זה, מבטיחנו כבר שהתסיסה הרוחנית האחורה, כמעט, או לפחות קצת, הולכת בנחה. וקדושה ומנוחה, יחד עם גבורת חיים ותפארת, יחלו הפעם לפעם בנשמתנו, ובגעון שם השם תלך התחייה את דרכה, כאשר לה יעתה. הרב אומר, כשהתנועה הציונית רוצה לבנות את ירושלים, זאת אומרת שקומת החול של בניין האומה, הרי כתוב, קראנו פרשת שבוע, והולך אתכם קוממיות. הגמרא דורשת מה זה קוממיות? קומה ועוד קומה, שתי קומות כקומתו של אדם הראשון. אדם הוא היצור היחיד בבריאה שהוא מורכב. יש לו גוף, יש לו נשמה. זה ביחד נקרא, השילוב הזה, הצירוף המופלא הזה, נקרא חיים. גוף בלי נשמה לא חי. לא רק שהוא לא חי, הוא גם לא קיים. ברגע שהנשמה עוזבת את הגוף, הוא מתחיל להתפורר. נשמה בלי הגוף, לעומת זאת, היא קיימת. הייתה לנו נשמה עוד לפני שנולדנו, אבל זה לא חיה. כי חיים זה לא גוף, חיים זה לא נשמה, חיים זה נשמה שמופיעה בגוף. בעם ישראל, בגאולה שלנו, אמרנו, הגאולה היא לא שינוי מצב מדיני, הגאולה היא חיים. שעם ישראל קם לתחייה. איך נראים החיים? גוף ונשמה. אז כמו בחיים של ילד, של תינוק, שעד שהוא גדל, מה מתפתח דבר ראשון? הגוף. ואחרי זה מופיעה בו הנשמה. אותו דבר בבניין האומה. אז בהתחלה בונים את הגוף הלאומי, עד שמופיעה בו הנשמה. אומר הרב, המקום הזה, כשהתנועה הציונית אומרת, רוצים את ירושלים, עיר הקודש, זה אומר שיש פה חיים. הגוף והנשמה מתחילים להתחבר. שמה זה אומר? קדושה ומנוחה, יחד עם גבורת חיים ותפארת. מה זה קשור למה שהרב אמר קודם, שזה הנושא שלנו, שבירושלים שחו כל בני שירות החול, ופה רק רגשי תרבויות שונות, פה השם בדד ינחלו. למה דווקא בירושלים? כלומר, ירושלים היא המקום שבו התרבות הישראלית יכולה להיגאל מהשפעות זרות שלא מתאימות לה, וליצור מהמקור. כי בירושלים יש משהו מיוחד שרק אנחנו מבינים אותו. וגויים להפך, יש מה שנקרא, יש תופעה שנקראת סינדרום ירושלים, מחלת נפש, שיש לגויים שבאים לירושלים, שמשתגעים. כי יש פה משהו שהם לא יכולים להכיל. שהדבר הזה הוא באמת המהות של ירושלים. אומר הרב, שתי מתנות טובות נשתלמו לנו במלואן מירושלים, עיר מקדש מלך. גאון הקודש וגבורת החיל. כלומר, שיא העוצמה של הופעת הקודש, גם היה לנו פרשת שבוע, גאון וזכן, שזה המקדש, וגבורת החיל. העוצמה. עוד פעם. ירושלים היא החיבור של קדושה ועוצמה. מקדש מלך. עיר הקודש ועיר הבירה. אומר הרב, מעת אשר חרבה עירנו ושמם בית מקדשנו, מנוטל כבוד מבית חיינו, נחשכו לנו שני המאורות הללו, גאון הקודש, חדל לתת את כוחו. מה זה מתבטא? אור הנבואה האלוהית הוא עם, רוח הקודש, פסק. בחשיכים הלכנו נודדים בגויים. וגם הצד השני, גבורת החיל, חדלה גם היא לעומת זה, כלומר במקביל. נתדלדל כוחנו, ונראו כצללים נהלכים בארצות נחר. שתי המתנות האלוהיות, וזה תמצית החורבן, מה שהרב אומר פה במשפט הבא. שתי המתנות האלוהיות הללו, הקדושה והגבורה, שאין כס לזיוון ותפארתן, ביותן משולבות שתיהן יחדיו, נתקו זו מזו. ואז, כשמנותקות זו מזו, בכל אחת בפני עצמה, נדלדלה דלדול אחר דלדול. עד אשר בחשכת הגלות המנובלת, נדבקו בנו, כבר בסוף הגלות, טומאת כפירת אלוהים תחת גאון הקודש, ורשלנות ומורך לבב תחת גבורת החיים. עוד פעם, האידאל של עם ישראל זה ירושלים, עיר הקודש ועיר הבירה, קדושה ועוצמה. כשגלינו, אז הקדושה והעוצמה נפרדו. וכל אחת מהם לחוד הלכה והדלדלה. עד שבסוף הגלות נוצר מצב משונה בעם ישראל שמעולם לא היה כפירה. יהודים כופרים, שזה אוקסימורון, זה דבר בהיפוכו, זה לא יכול להיות. אבל כשהקודש כבר כל כך, אחרי כל כך הרבה שנות גלות, קרה, ועם ישראל כבר לא עם גיבור. בדיחה כזאת עצובה, שהיה יהודי בעיירה, שהבן שלו אמר, אין לנו פה עתיד, אני אסע לאמריקה, כמו דור שלם, ומסתדר. וקרה לו מה שקרה ליותר, יותר נראה לי, יותר מ-99% מהמאגרים לאמריקה, לא שמר על, על תורה במצוות. ואחרי כמה שנים המצב שלו התבסס. הוא אמר, הנה, אני יכול להביא את אבא שלי לפה, לרמת חיים הרבה יותר גבוהה. אז הוא שלח כרטיס נסיעה לאבא שלו. ואז אבא שלו מגיע, זה ממש לא ילד שהוא זכר. אין זקן, אין פאות, גם אין ציצית. קיצור, הוא לבוש בלבוש גוי. והוא נבהל, הוא שאל אותו, הוא רואה שהוא בלי ציצית. הוא שאל אותו, תגידי, אתה מניח תפילין? לא ממש, כאילו, לא זוכר בדיוק איפה הם. אתה שומר שבת? לא, אתה אוכל קשה? לא. יום כיפור? גם לא. טוב, כאילו, בסוף שלו, תגיד לי, אתה עוד מפחד מכלבים? כי זה נשארה התכונה היהודית, האולטימטיבית, לפחד. מכלבים, משוטרים, מחושך, מגויים, מכל מה שלא יהיה. זה גלות. כשלא נמצאים בבית, כשנמצאים בפוסט טראומה מתמשכת, כי כל הזמן מתנפלים עלינו ומגרשים אותנו ומבזים אותנו, 2000 שנה, בסוף נוצר טיפוס. פחדן. אומר רב, הוא שני הנגעים, אז עוד פעם, כפירה ופחד, מורך לבד, שתי המחלות של הגלות. ושני הנגעים המערערים הללו, הולכים ומלפפים אותנו ואוכלים אותנו בארץ אויבינו. וכאשר שבו פליטי חרב מארצות אויב אל נווה רבצן, ואור התחייה נגע עליהם באור כהה אשר לא יכול לגרש את הצללים, באו כרוכים יחד עם ערפילי תואר של תחיית רוח והתעודדות לאומית מצד אחד, שתי המחלות של הגלות. מצד אחד יש התעוררות של גאולה, אבל התעוררות עדיין לא מספיק עוצמתית כדי לרפא את שתי המחלות. אז מצד אחד יש התעוררות לגאולה עם שתי המחלות שמגיעות לארץ ביבוא אישי יחד עם העלייה. לא דווקא עולים לארץ, אלא בדור. תומת הכפירה והטמטום מעבר מזה, והרשלנות מורך הלב מעבר מזה, ויפיצו בקרבנו מחלות שונות. זה כמו שיש, אסור להביא צמחים מארץ לארץ, בלי בקרה. למה? כי יש כל מיני חיידקים ופטריות וזיהומים שעלולים לפגוע בצמחים, והם מביאים אותם, הם עלולים להשמיד ממש מינים שלמים, וכבר היו דברים. אז אומר הרב, הכפירה והפחדנות עלו לארץ בעלייה לא חוקית, והפיצו בקרבנו מחלות שונות. אלה שני אבות הטומאה, שובו לארץ השם מטומאת ארץ הגויים, ויעבטו את נתיבות חיינו. עכשיו, בתוך זה, אומר הרב, יש לנו סייעתא דשמיא. לאושרנו, מעט הוא שהתפשט המדווה על שתי המחלות ביחד באיזו סיעה מסיעותינו. כלומר, המחלות התחלקו, גם עם ישראל התחלק לזרמים, אנשי קודש ואנשי חול, וגם המחלות התחלקו. על פי רוב, נגועי סילוק שכינה, כלומר חולי הכפירה, הנה פחות נגועים במחלת הרשלנות ומורך הלב. כלומר, הם לא שומרים שבת, הם חולים בכפירה, ויש להם המון עוצמה לאומית. מצד שני, בנגועים ברשלנות ובמורך, לא, אנחנו מסכנים, אנחנו חלשים, אסורנו להילחם עד שיבוא משיח. עוד ניכרים בהם סימני החיים של גאון הקודש. אז הם פחדנים, אבל הם צדיקים, שומרי מצוות. אם אמנם, כלומר ואכן, בשניהם, רק סללי חיים אנחנו רואים. אבל למרות נגעות, מראות נגעים הללו, לא חדלה נשמת אלוהים חיים, החיה בקרבנו, לפעול את פעולתה. התחייה הראשונה, אשר הלכת צעדים, תפופים ומדודים, מרובי הפסקות וסירוגים, מתח אל היישוב הישן, שזה באמת היה טיפין טיפין, עלייה של כמה עשרות משפחות פה, כמה עשרות משפחות שם, נחלת שבעה, שזה שבע משפחות, כאילו, פתח תקווה, ממש התחלות קטנות. לא נוקטה ממורך הלב, אבל חיי נקודות הקודש היו בה במידה ידועה. והתחייה החדשה, שהחישה מעט את צעדיה, זה כבר יותר גדול, זה כבר יותר עוצמתי, לקחה למנה איזה ניצוצי חיים של עוז, אבל לא יכלה להחיד את הרכב הפנימי המחלה, את זה שמבלעדיו לא תוכל לנו כל עוצמת רוח לתן פרי תנובה. את גאון הקודש. מה הנחמה? אמנם לא נגעי נשמה הם מראות נגעים הללו, נגעי אור הם. אז אם יש נגע באור, אז מצד אחד זה לא נעים, כי זה הנראות. מצד שני, זה לא פוגע במהות, זה לא פוגע בלב, זה רק באור. בתוכיות נשמתם קדוש, נשמת אלוהים חיים בוערת בעוז גבורתה. ואף לא גב דלת בהו אמינותה, גם כשאין בהם אמונה, יקרו בני, נקראים בנים למקום. ובמקום אשר יאמר להם לא עמי אתם, יאמר להם בני, בני אל חי. אז איפה יהיה אפשר, מאיפה תבוא הרפואה? אמרנו, מה תהיה הרפואה? כששוב יתחברו הגבורה והקדושה. איפה זה קורה? אומר הרב, ירושלים. ברוח התחייה, בהגיעו בשערי ירושלים, כשהתנועה הציונית רוצה לבנות את עיר הקודש, כבר ידע את אשר לו. הוא יכיר שכבר הגיע לו התור, כלומר התקופה, השלב, לעמוד על רגליו אחים. הגיע השעה לנער מעליו בבת אחת את שכיחת השם ואת הרשלנות גם יחד, ולשוב ולקבל את שתי המתנות, הטובות משלובות יחד, הקדושה והגבורה בחוברת, גאון הקודש וגבורת החיים. למה זה קשור אלינו? כי אמרנו, אנחנו גדלים בדור של השפעות תרבותיות מאוד עוצמתיות, שהרבה יותר מאשר אי פעם. כי פעם לא היו את כל המכשירים שמגיל קטן סופגים את הכל, כל המראות, את כל הצלילים מתרבויות של גויים. פעם לא היה כזה דבר. אז אם רוצים להתמודד, להיות מושפעים, לשמור על עצמיות שלנו, צריך להיות מחוברים בלב, בנשמה, ברצון, בתודעה, ירושלים. כי מה זה ירושלים? החיבור של קדושה ועוצמה. וזה המפתח. אי אפשר להתגבר על תרבויות זרות, כל עוד הקדושה ועוצמת החיים לא מחוברים אצלנו, בנפש, בציור. זאת אומרת, במינים אחרות, אם נדמה לנו שחיי קודש הם פחות עוצמתיים, כאילו, איזה כיף בחורה חילונית שמתלבשת איך שהיא רוצה, עושה מה שהיא רוצה, איזה עוצמות, איזה חיים, איזה ביטחון עצמי, איזה... ואנחנו בסדר, נו. יש לזה גם יתרונות, זוגיות יציבה וחינוך טוב וזה, אז לא נורא. אנחנו דתיים, אבל זה גם טוב. ככה, טוב. ככה נהיים טיפוסים של, שיש הרבה כאלה לצערנו היום, חילונים שומרי מצוות. כלומר, כל המנטליות החילונית, אבל שומרי מצוות. אבל כל התרבות, כל השאיפות, כל העולם, כל הסביבה התרבותית היא של גויים. ואז מגיעים לרעיונות של גויים, אפילו בלבוש יהודי. כמו רעיונות, כמו רעיונות שמאלניים, מזויים, אבל הנה, כתוב בתורה, ואהבת לרעך כמוך, מה, זה לא כולל חמאס? כאילו, כאלה, כאילו, ברמה הזאת. פחות או יותר. הדבר הכי, שהכי יבנה את היראת שמיים שלנו, ואת היכולת לחיות חיי קודש גם אחרי המדרשה, שאוטוטו נגמרת, סליחה אם אני מפריע להדחיק, אבל יש קיץ, יש שנים עכשיו של לימודים, של חיים, מה ישאיר אותנו מחוברים? הידיעה הזאת, שחיים עוצמתיים זה חיים של קדושה. והחיים האחרים הם באמת חלשים, הם באמת עלובים.
מה זה אומר?
שלחיות חיי קודש זה החיים הכי כיפיים, הכי עוצמתיים, הכי ממצים, הכי גדולים. לא רק הכי צודקים ונכונים וקדושים, אלא באמת הכי גדולים. טוב, קצת ארוך, אבל... מתחברים לירושלים. למושג הזה, לערך הפנימי של ירושלים. מה אומרת לנו ירושלים? אומר הרב שהקודש והגבורה באים ביחד. לחיות חיי קודש, לחיות חיי גבורה. גבורה זה עוצמה, זה להוציא את עצמי בצורה הכי שלמה אל הפועל. אז זה לדעת שגבורה אמיתית, עוצמה אמיתית, היא קדושה, כי כל דבר של חול באמת מתקלה, וגם אם נראה מגניב ונורא מושך בשלב ראשון, תמיד בשלב שני יש אכזבה וקריסה, ואז מחפשים משהו עוד יותר מגניב, וזה רק מתרדר. וגבורה אמיתית היא רק בקדושה, ושהקדושה היא לא פוגעת בעוצמות החיים, אבל אין מה לעשות כי אנחנו דתיים, אלא שהקדושה מציעה לנו עוצמות חיים, שאין אותם בשום מקום אחר. אתן רק דוגמה, זה צריך ללמוד בפני עצמו, אולי שבוע הבא, אולי, טוב, נראה מתי, אבל זה מאוד מאוד חשוב לדעת. אני אתן רק את הדוגמה הבסיסית. הנאה, היכולת ליהנות, היא פונקציה של מודעות. ככל שאתם יותר מבין, הוא יותר נהנה. למשל, אם אדם אוכל את האוכל שהוא הכי אוהב, אבל לא חושב עליו, כי הוא עייף, עצבני, לא מרוכז, ממהר, הוא נהנה מהאוכל? לא. למרות זה האוכל שהוא הכי אוהב, למה הוא לא נהנה? כי הוא לא חושב עליו, הוא לא מודע לו. מה שמביא להנאה באמת זה מחשבה, במודעות. אז ככל שאתם יותר חושב, ככל שאתם יותר מודע לעומק החיים, הוא יותר נהנה מהחיים. פשוט ככה. מי שמבחינתו אוכל זה צורך אנושי, פחות נהנה מהאוכל ממי שמברך. שמי שזאת מתנה אלוקית. ובזוגיות שפשוט טבעית, היא הרבה פחות עמוקה כזוגיות, מאשר זוגיות של קדושה. שהיא הרבה יותר עוצמתית, כזוגיות. לא, עכשיו לא מדבר על הקדושה, מדבר על העוצמה. כי היא מודעת לגודל שלה, לנשגבות שלה. אז היא יותר כיפית, היא יותר עוצמתית. ברמה שאין כאלה דברים בעולם. אז באמת הקדושה והגבורה מחוברות. וזה המחסום היחיד, זאת המערכת החיסונית שצריך לבנות אם לא רוצים להיפגע מכל הווירוסים של התרבויות הזאת. לדעת שקדושה זו עוצמה, ועוצמה זו קדושה. קיצור, מילה אחת, ירושלים. אז אם הרב כתב את זה אז, אז מאז שברוך השם זכינו לחזור לירושלים, אז ודאי שהיום אנחנו יותר בנויים לזה, יותר מוכשרים לזה. ורואים את זה, איך שהדור צעיר היום לא מוכן לקבל קדושה בלי עוצמה. פשוט לא יעזור. למה יש כל כך הרבה דתל"שים? בדיוק בגלל הדמיון הזה, לא רוצים לפספס את החיים, רוצים למצות את החיים בגדול. אבל האמת היא שבאמת אפשר לעשות את זה רק בקודש. שנזכה, בעזרת השם.